ואנחנו בפרק ט"ז ואנחנו בפסוק כ"ט. פסוק כ"ט: ראו כי השם נתן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישים לחם יומיים, שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. הדברים מתייחסים גם אל בריאת העולם. כתוב: ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. מה זה ויברך? אומרים חז"ל: ברכו במן, שירדה כמות כפולה של מן ביום השישי. קידשו, במה קידשו? במן, שלא ירד מן בשבת. אז מזה אנחנו מבינים שלפי חז"ל המושגים ברכה וקדושה הם הפוכים זה לזה. ברכה זה כשיש תוספת חומר, תוספת חומרית, קדושה כאשר יש היעדר חומריות. אז אם כן, ברכה וקדושה הפוכים זה לזה באופן גלוי. באופן פנימי הם קשורים זה לזה. ברוך אתה השם אשר קידשנו. אם כן, יש ברכה וקדושה ביחד. גם אנחנו אומרים בקדושות: קדוש, 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 וברוך כבוד השם במקומו, קדוש וברוך. איך אנחנו מצליחים לאחד את זה? הרי אצל המלאכים זה לא עובד. השרפים יודעים להגיד קדוש, והאופנים יודעים להגיד ברוך. אבל ישראל מסוגלים להגיד קדוש וברוך, ולכן קוראים בריבונו של עולם בשם הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש הוא בעצמו הברוך. הטרנסנדנטי הוא בעצמו האימננטי. ואיפה זה בא לידי ביטוי? במלכות השם בציון. ימלוך השם לעולם, לדור ודור, אלוהיך ציון, ימלוך השם לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. ובזה ישראל עולים על המלאכים ביכולת שלהם לסנטז את הקדושה עם הברכה. וזה היסוד של קדושת השבת, שיש בה גם שלילה, ועל זה נאמר, זכור את יום השבת לקדשו, לקדשו הכוונה איסור המלאכה, ובמיוחד שמור את יום השבת. ויחד עם זה יש בתוך השבת מתנה טובה, תוספת נשמה שניתנת בשבת, שהיא הכרה חיובית של הקדושה. כך שיש דרך הלחם הכפול הזה, שלא יורד ביום שבת, אבל יורד פי שניים בשבת, הזמנה לסינתזה של הקדושה עם הברכה. עכשיו, מהו התוכן המדויק של הלכות שבת? דבר מאוד מעניין, מה ההלכה הראשונה שעם ישראל שומע? או שומע: אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. כלומר, ההגדרה של השבת היא הגדרה שלילית. ומה התוכן השלילי? לא לצאת מן המקום. כלומר, השבת זה מה שתוקע אותי במקום. מזכיר לכם משהו? כבר הייתה כזאת הנחיה לבני ישראל, עוד הרבה לפני הסיפור של המן. מתי? בלילה של יציאת מצרים, נכון? כתוב: ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. יותר חמור אפילו מהשבת. כן, שהשבת זה רק לא לצאת ממקומו. מקומו, אמרו חז"ל, זה כל מחנה ישראל. אבל לא לצאת מהבית, זה שבת בריבוע. מובן אם כן, מדוע המסורת הפרושית אומרת שמה שכתוב בתורה וספרתם לכם ממחורת השבת, הכוונה ממחורת יום טוב ראשון של פסח. כי הוא מבחינה היסטורית היה השבת שבכל השבתות. על כל פנים, ההגדרה של השבת היא הגדרה תוקעת את האדם במקומו. מה?
למה הם נדחו?
מי? אני לא יודע על מה אתה מדבר. טוב, בכל מקרה, הבעיה היא שברגע שאדם קבוע במקומו, אז מה הוא עושה? הוא מטפס על הקירות, נכון? כלומר, אני פה תקוע, לא יכול לצאת. מה עושים? ואז הוא מתחיל לשתות כוס קפה, ובדיוק טיפה של קפה נופלת לו על הבגד. צריך לנקות אותו. אבל כדי לנקות אותו, הוא צריך לקום מן הקורסה שלו, ואז הוא מחליק על קליפת בננה בדרך, ואז הוא שובר את הרגל, ואז הוא צריך להתחיל לטפל. ואז הרבה מאוד מלאכות מתחילות להסיק את האדם דווקא בגלל ישיבתו במקומו. לכן יש הכרח, כיוון שהתכלית של השבת, המהות של השבת, זה לא לצאת מן המקום, צריך לאסור על האדם את הכל. אל תעשי כלום. אבל יש רק בעיה אחת. אומר הרמב״ם, יש אנשים שבעצם אין להם גם ביום חול שום דבר לעשות. על מה מדובר? אנשים עשירים, או פנסיונרים, או כל מיני אנשים כאלה ששבתם וחולם אותו דבר. יום חול אצלה לא קורה כלום. אז מה יבדיל בין השבת לבין יום חול? אומר הרמב״ם, איסור מוקצה. איסור מוקצה נולד מלכתחילה, הומצא בשביל האנשים האלה. אדם שאין לו מה לעשות, אז מה הוא יעשה? יתחיל לשחק. קח חפצים, מזיז פה, שם וזה. כן, עושה קצת סדר, כן, מחזיר את הצלחות. וזה איסור מוקצה. ואז באמת בשבת אתה לגמרי תקוע. אז מה אתה יכול לעשות? כיוון שאתה לגמרי תקוע, אתה מתחיל לעשות באמת. לעשות באמת את העבודה הפנימית, שהיא זו שמעלה את האדם. מעניין שהאיברים של האדם, הם מחולקים בין ימין לבין שמאל. נכון? יש לנו שני עיניים, שני אוזניים, שני נחיריים, שתי ידיים, שתי רגליים. כל הפעולות שנעשות בשבת, כלומר שאסורות בשבת, קשורות לכל האיברים האלה. אבל ישנם שני דברים שהתורה לא השביטה אותם, זה הפה. הפה, מותר לדבר כמה שרוצים, למרות שגם בזה יש הגבלות. זה דבר דבר שלא יהיה דיבורך של שבת, כי דיבורך של חול. ולאכול, אתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה בשבת. כן, הפה לא נאסר, וגם הפעולת הרביעה, האישות, כן? גם היא ממוצעת באדם, כיוון שהיא באמצע, היא מחוברת אל הקודש העליון, ולכן כל זה בעצם העיסוק של האדם להתעסק בהוספת נשמות יתרות, בין בגוף ובין בנפש, ביום השבת. אל יצא איש ממקומו ביום השני. פסוק למד. וישבטו העם ביום השביעי. ויקראו בית ישראל את שמו מן, והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחית בדבש. ויאמר משה. זה הדבר אשר ציווה השם, אלוה עומר ממנו למשמרת לדורותיכם, למען יראו את הלחם אשר אכלתי אתכם במדבר, והוציא אתכם מארץ מצרים, שאלה, אם שומרים לדורות צנצנת מן אחת, מה קורה כשמותירים צנצנת ללילה אחד? תולעים. אז איך הקדוש ברוך הוא אומר למשה לשמור צנצנת אחת? מה? היא לא תתליה. זהו, בסדר. היא לא תתליה. ויאמר משה לאהרון, קח צנצנת אחת ותן שמה מלוא העומר מן, והנח אותו לפני השם למשמרת לדורותיכם. מה זה לפני השם? בקודש הקודשים? שאלתי, וכי קודש הקודשים כבר היה קיים כשירד המן? אז איך אפשר להבין שהקדוש שמשה אומר לאהרון לשמור לפני השם? אתה אומר, זה לא קרה עכשיו, זה קרה מאוחר יותר. נכון? אפשר להגיד שהפסוק הזה, אין מוקדם ומאוחר בתורה. התורה השלימה את כל ענייני המן עכשיו, אבל באמת מספרת משהו שקרה יותר מאוחר. נכון? זה אפשרות. אפשרות שנייה, שלפני השם גם היה קיים. רק לא בתור משכן. אבל ברור שיש מקום שאליו כל בני ישראל מתקבצים. והוא מקום הענן. במדבר, נכון? איך אומר רבי יהודה הלוי, לפני שנבנה המקדש, היו בני ישראל משתחווים מול עמוד הענן. אז זה נקרא לפני השם. כך שאפשר לומר שזה כבר היה קיים. כאשר ציווה השם אל משה, ויניחהו אהרון לפני העדות למשמרת, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה עד בואם אל ארץ נושבת, את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען. זה ברור שהפסוק הזה לא נכתב אז. נכון? זה ברור שזה נכתב אחרי 40 שנה. והעומר עשירית היפה הוא. עכשיו יש פה בעיה. מבקרי המקרא עושים מזה צימס. הם אומרים ככה, ובני ישראל אחרו אותם 40 שנה עד בוא מלארץ נושבת. מהי הארץ הנושבת? ארץ ישראל. אז מה, זה נכתב אחרי מות משה? משה הרי... אבל משה היה נביא, זה ברור. אבל אז הוא היה צריך לכתוב, ובני ישראל יאכלו את המן עד בואם על ארץ נושבת. אבל כתוב, אכלו עד בואם, משמע שזה כבר עבר. לא משנה אם הוא נביא או לא נביא. אבל כשהוא כותב, זה צריך להיות נכון. בשעה שמשה כותב, הוא לא צריך לכתוב שקר, הוא צריך לכתוב משהו שהיה. נכון? את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען. איך אפשר? ארץ סיחון. תירוץ יפה, אבל לא נכון. תסביר לי מדוע. כתוב, וישבות המן ממחורת. מתי זה קרה? אחרי מות משה, אחרי שעברו את הירדן. שם כתוב, בספר יהושע. מה? לא שומע.
מי אמר שארץ נושבת זה ארץ ישראל?
יכול להיות שארץ נושבת, זה מה שהוא הציע לפני כן. הוא הציע שזה יהיה ארץ נושבת, הכוונה ארץ סיחון ועוג. אני אמרתי שזה תירוץ יפה לגופו של פסוק. רק שזה לא מסתדר מצד האמת. מסיבה פשוטה. מה?
לא נאמר פה שמה נפסיק. נאמר שהם אכלו אותו עד אז.
אתה אומר, אכלו אותו עד שבאו, אבל זה לא אומר שזה יפסיקו. שאחרי זה הם יפסיקו, נכון? ככה אתה אומר. זה לא משתבע ככה. כן? כי אם לא, אז משה צריך לכתוב, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה. זהו. אולי הם ימשיכו אחר כך. נכון? במיוחד שבספר יהושע כתוב שהפסקת המן הייתה אחרי שהם עברו את הירדן. נכון? את המן אכלו, עד בואם אל קצה ארץ כנען, וזה בוודאי היה אחרי שהם עברו את הירדן, שהרי כתוב, וישבות המן ממחורת. ויוכלו מעבור הארץ בשנה ההיא. נכון? אז או שתקבל את דברי רבי אברהם בן עזרא, שאומר שהפסוק הזה נוסף אחרי מות משה, או שתגיד שמשה ציווה כך לכתוב בתורה. כן, יכול להיות. אבל בכל מקרה, שאלה יש כאן. אני רק מביא את השאלות. מותר לי להביא שאלות בלי לתת תשובות. והעומר, עשירית העיפה הוא. טוב, בואו נתקדם. ויסעו כל הדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי השם. שאלה, באיזה תאריך הם הגיעו למדבר סין? מה? א' סיוון הם הגיעו למדבר סין. ב-15 יום לחודש השני. איפה מצאת את זה? פרק ת' זין, פסוק. פסוק א', נכון? בפרק ת' זין, פסוק א', נאמר, ויסעו מאלים, ויעבו כל הדת בני ישראל אל מדבר סין, אשר בין אלים ובין סיני, ב-15 יום לחודש השני, לצאתם מארץ מצרים. אז הם הגיעו בתתוו באייר למדבר סין. מתי ירד המן? למחורת. למחורת תתוו זה יוצא מה? תת זין. יפה מאוד. ירד כמה ימים? שישה. נכון? שבת? הפסיק. אז בואו נעשה חשבון. תת זין היה היום הראשון. י' זין, י' ח', י' ת', כף, כף א', שישה ימים. השבת הראשונה בהיסטוריה חלתה בכף ב' באייר. נכון? אמת או לא? טוב. עכשיו, ויסעו כל הדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם. באיזה יום הם יוצאים? למחרת כף ב', זה יוצא מה? כף ג', יפה. נכון? לא יכול להיות שהם יעשו בשבת, הרי נאמר, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. אז בכף ג' הם יוצאים ממדבר סין, למסעיהם על פי השם, ויחנו ברפידים. מה קרה? מה? אני לא יודע. אבל ממדבר סין, למסעיהם על פי השם, ויחנו ברפידים. כמה מסעות יש בין מדבר סין לבין רפידים? לפחות שניים. מניין לך זאת? רבים, נכון? ומה הן המסעות האלה? כתוב מפורש בפרשת מסעי. ויסעו ממדבר סין ויחנו באלוש. ויסעו מאלוש ויחנו בדופקה. ויסעו מדופקה ויחנו ברפידים. אז כמה מסעות יש בין מדבר סין לבין רפידים? שניים. אלוהם אלוש ודופקה. כמה זמן אפשר לנסוע? מחנה גדול כזה. יום אחד. יותר מזה אתה נגמר. נכון? אם כן, ויסעו ממדבר סין, בכף ג' ואז הם חונים באלוש. באיזה יום? כף ד'. כמה זמן צריך לנוח? לפחות יום אחד. אם לא, אתה נגמר. אחר כך נוסעים. עוד פעם, באיזה יום? קפה. חונים בדופקה. כבב. נוסעים מדופקה, מגיעים לרפידים. באיזה יום? כבזיין באייר. יפה. כבזיין באייר. ויחנו ברפידים ואין מים לשתות העם. והיה רבע ממשה, ויאמרו, תנו לנו, לנו מים ונשתה, ויאמר להם משה, מה תריבו נעמדי, מה תנסו את השם, ויצמא שמם למים, וילנם על משה, ויאמר, למה זה הליטנו ממצרים, להמית אותי ואת בניי ואת מקנאי בצמא, כרגיל, כן, זה כמעט קלאסיקה. ויצעק משה אל השם לאמור, מה יעשה לעם הזה עוד מעט הושכלוני. ויאמר השם אל משה, עבור לפני העם, וקח מאיתך מזקני ישראל ומתך אשר הכת בו את היאור, קח בידך, והלכת. כלומר, אתה צריך להוציא להם מים. איך תוציא להם מים? תיקח את המטה. הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב. חורב זה לא רחוק מרפידים. והקיטה בצור. ויצאו ממנו מים ושתם. ויעש כן משה לעיני זקני ישראל. אז מה השם אמר לו לעשות? לקחת את המטה. ומה לעשות איתו? להקות בצור. מה עשה משה? ייקה בצור, יצאו מים. יפה. מה? לא כתוב. אצלי כתוב שהוא אמר לו, והקיטה בצור, יצאו ממנו מים. איפה זה כתוב? פה זה לא כתוב. אצלי כתוב שהשם אמר לו, והקיטה בצור. פה זה לא כתוב. פה כתוב, והקיטה. אלא אתה מתכוון שבפרשת חוקת, השם אומר למשה לדבר. ושם הוא מכה, למרות שהשם אמר לו לדבר. אבל פה השם אומר לו להקות והוא מכה. כלומר זה קרה פעמיים הסיפור הזה. בפעם הראשונה זה טוב שהוא מכה, בפעם השנייה זה לא טוב שהוא מכה. לא מבין את הסיפור הזה. למה פעם ראשונה זה טוב להקות, פעם שנייה זה לא טוב להקות? כנראה צריך להיות איזשהו דמיון בין אופיו של הנס לבין אופיו של מי שנעשה הנס בשבילו. אז השאלה איזה דור מדובר. בפרשת חוקת מדובר אחרי 40 שנה במדבר. אחרי 40 שנה במדבר, עם ישראל הגיע למדרגות גבוהות מאוד מבחינה רוחנית. זה עם שראוי שידברו איתו. אז מה אתה מכה? אבל העם שעכשיו יצא, זה עם של דפוקים. אז מה צריך לעשות? להקות. אז הוא מכים. ברור. ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם לאמור, השם בקרבנו עם עין. זה מעניין השאלה הזאת. היש השם מקרבנו עם עין. זה שאלה טובה או לא? מה? זה שאלה מצוינת. האם הקדוש ברוך הוא פועל בתוכנו בתור יש, בתור השם, או בתור עין, בתור מעלים את, את דרכו? ההנהגה של עין היא עליונה יותר, נכון? מעין יבוא עזרי. אם כן, השאלה שלהם היא שאלה טובה. שאלה משובחת. אז למה נהן שהוא שואל הזוהר? כיוון שהם שאלו שאלה טובה. הם פשוט שאלו בטרוניה, בחוצפה. אבל השאלה של עצמה היא בעלת תוכן עמוק מאוד. כן? הנחש השיעני, השיעני ואוכל. מה זה השיעני? נתן לי לשאול את השאלה אם יש או אין. יש, אין, השיעני. ויבוא עמלק. מה התפקיד של עמלק? לענות על השאלה. הם שאלו, יש השם בקרבנו עם עין? ויבוא עמלק. כן.
עמלק צריך לקלל את עם ישראל.
נכון, זאת אומרת, המלאק, כמו שאתה מביא בצלם, זה הגימטריה ספק. כן? כלומר, הוא בא למלא את מקום הספק. יש ספק, האם יש השם מקרבנו עם עין, אז בא אדון הספק, והוא בא לתת תשובה לשאלה הזאת. כלומר, המלאק, כן? יש נוכחות אלוהית במדבר, כן? תלוי מתי. לא יודע, אבל עובדה שאין מים. אז אם אין מים, זה אומר משהו. אולי זה עין. מה? אז זה מה שהם עשו. תנו לנו מים לשתות. אה? תוך נימוס, מדברים עם משה. אבל זאת אומרת שברור שאם הם לא, או אם הם לא מסוגלים לדבר ישירות עם השם, סימן שהשם בתוכם עין ולא יש. עוד יותר מחזק את הקושיה. נכון? כלומר, הדאגה שלהם היא דאגה אמיתית. ואז בא מי שפותר את השאלות של הזהות. זה תפקיד של המלאק. כן, מישהו יש לו ספק אם הזהות שלו היא ישראל או לא, המלאק אין לו ספק, אז הוא בא. כן. היו מקבלים עליה שכר. המלאק היה מגיע כדי לתת להם מים. אתה מבין? כלומר, המלאק חייב לבוא. כשיש לך שאלה בבירור הזהות שלך. השאלה באיזה אופן השאלה נשאלה. אז יש אופן רך ואופן קשה. אם זה באופן הרך, אתה מקבל את המלאק הרך. בסדר? הרי מה זה המלאק? הוא בא להשלים את מה שלקוי בעם. המלאק. וילחם עם ישראל... ברפידים, ויאמר משה אל יהושע. עכשיו, מעניין מאוד. כשפרעו הגיע להילחם עם ישראל, מה אמר משה לעם? אל תעשו כלום. עכשיו שבא המלאק להילחם עם ישראל, מה אומר משה לעם? להילחם. מתי אתה מחליט שהמלחמה צריכה להיות על ידי השם? מתי אתה מחליט שצריכה להיות על ידי העם? זה פשוט מאוד. מדוע הקדוש ברוך הוא בקריאת ים סוף לא רצה שהעם יעשה משהו? למה הוא רצה להטביע בעצמו את מצרים? זה בדיוק אותה שאלה. לא, זה אפשר שהכבוד יתגלה דרך צהל? שמה ש? אז אני שואל למה בים סוף הוא לא רצה? לא היו ראויים, יפה. זאת אומרת, כי הרי מה הייתה הטענה של השר של מצרים? עלינו עובדי עבודה זרה, ועלינו עובדי עבודה זרה. זאת אומרת, יש פה בעיה מוסרית. אם מדובר על בעיה מוסרית, אין לעם ישראל זכות. כלומר, אם אתם תעשו משהו, זה יקטרג עליכם. אז עדיף שתשתקו. נכון? שם למדנו, ארבע כתות נעשו אבותינו על ים סוף. אבל בינתיים עברו כמה ימים, לא? עבר הניסיון של המן, והמן יראה שעם ישראל... ילכו בתורתי, נכון? דיברנו על זה. דיברנו על זה? כן. ולכן, עכשיו הגיע הזמן להילחם. כן.
איך עם ישראל כל הזמן
נופל
בניסים?
הוא אומר,
מה
נופל?
ומתי הם שואלים כאילו את השאלות
האלה? אין מה לשתות. מה אתה מדבר ניסים? אין מה לשתות. אני רוצה לראות אותך. ניסים ניסים, אבל אין מה לשתות. אז מה זה אמונה פה? אמונה זה על בליינד? רוצים לראות משהו, תוצאות. אתה אומר, השם בקרבנו, יאללה, תביא מים. נראה אותך. נכון? ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים, וצא יילחם בעמלק. באיזה יום זה היה שמשה אמר את זה ליהושע? כף זין, באייר. נכון? מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. מתי זה מחר? כף חד באייר. כלומר, הניצחון הצבאי הראשון של עם ישראל בהיסטוריה היה בכ"ח באייר. נגד מי? נגד המלאק. מי הנביא שציווה לחסל את המלאק? שמואל הנביא. שיום ההילולה שלו, בכ"ח באייר. הוא גם זה שמשך את מלכי ישראל הראשונים, את שאול ודוד. עיר המלוכה היא ירושלים. והוא גם זה שתכנן את התוכניות האדריכליות של המקדש, ככתוב בספר דברי הימים, המקדש בירושלים. אם כן, אתם מבינים מדוע בכ"ח באייר, הקדוש ברוך הוא שלח את עבדיו לשחרר את הכותל המערבי. עכשיו זה יותר מובן. את הרבית וכל זה, הכל כתוב כאן. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. פשוט. אבל למה הקדוש ברוך הוא רצה שזה בכ"ח באייר? בגלל שזה היום של חסד שבמלכות, לפי סדר הספירות, וחסד שבמלכות זה ההתחלה של קדושתה של ירושלים, וזה כבר מסודר לפי סדר השנה. זאת אומרת, מבנה, מערכת הכוכבים, בנוי באופן כזה, שיום ירושלים צריך לחבול בכ"ח באייר. כן, הכל מסודר כבר מראש, ועל זה נאמר, על הר גבוה עלילך, מבשרת ציון. מה זה הר גבוה? הר, בנוטריקון, האייר, ערימי בכוח, קולך, כוח, כ"ח, קולך, מבשרת, ירושלים. כן, הנביא ידע שהכוח מופיע בכ"ח, בכוח ביער, וזה מה שכתוב ברש"י הראשון על התורה, שאם יאמרו מות העולם, ליסטים אתם שכיבשתם, אז אנחנו אומרים להם, כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גילה לנו שמימוש הבעלות על הארץ נעשית על ידי הכוח. והכוח, איפה מצאנו שיש כוח במעשה בראשית? מילאו את הפרו ורבו, מילאו את הארץ, וכבשוה. ובזה פסוק זה כתוב? פסוק כ"ח של מעשה בראשית, כוח מעשה, ויגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. עכשיו מובן. ויעש יהושע, מה הבעיה? זה הלכה למשה מסיני. ויעש יהושע, כאשר אמר לו משה, להילחם בעמלק. ומשה, אהרון וחור, עלו ראש הגבעה. והיה, כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. משאלת השאלה, אם כשמשה ירים ידו גבר ישראל, יניח משה ידו וגבר עמלק, אז שישאר עם הידיים למעלה. למה הוא היה מוריד את הידיים? מה? אז מה הם כבדים? קשה, אז מה? אבל העם עכשיו חיילים נהרגים. לא סתם עושים כך. נכון? יש דברים יותר חשובים מהידיים של משה. תסתכלו ברש"י. רש"י אומר... רגע, מה? כתוב כאן בפסוק י"ג, ויחלוש יהושע. כן, על פסוק י"ג, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. מה זה ויחלוש? אומר רש"י, חתך ראשי גיבוריו, ולא השאיר אל החלשים שבהם, ולא הרגם כולן. מכירים מישהו שגם כן לא הרג את כל עמלק? שאול. על שאול יש טענות, נכון? מה עם יהושע? אין טענות. מכאן אנו למדים שעשו על פי הדיבור של שכינה. אז זאת אומרת, זה שמשה מוריד ידו, זה בכוונה. כי עדיין יש צורך בעמלק במהלך ההיסטוריה, ולכן אין ברירה, משה חייב להוריד את ידיו. בסדר? יש... טוב, בסדר. וידי משה, אני קורא כאן פסוק י' ב'. וידי משה כבדים, ויקחו אבן, וישימו תחתיו, וישב עליהם. כן, אני רוצה להבין משהו. הגיע עמלק, כתוב פסוק ח', אני רוצה לחזור אחורה. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. נשאלת השאלה, איך הוא יכול להילחם עם ישראל? אתם יודעים איך עם ישראל נראה במדבר. יש עליו ענני כבוד, שמקיפים אותו מכל צד. איך עמלק יכול בכלל להתקרב אל הענן הזה? מה אומרים חז"ל? מה? הוא נלחם באלה שהענן היה פולט אותם, נכון? והאמת היא שדברים מפורשים בספר דברים, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף, יגע, ולא ירא אלוהים. של מי לא ירא? מחלוקת רש"י בן עזרא, אם זה עמלק שלא ירא, או שזה ישראל שלא ירא. על כל פנים, יש איזה כוח לעמלק לפגוע במי שחלש, מי שהזהות שלו לא מבוררת. אמרו חזל, מי זה החבר'ה האלה? אלה היו שבט דן. שהיה הענן פולטם. למה הענן היה פולט אותם? שהיו עובדי עבודה זרה, שהיה עימם פסל מיכה. יש את השאלה, אם זה ככה, אז למה משה נלחם עבורם? מה, אתה נלחם עבור שבט דן? הם עובדי עבודה זרה, הם עושים את הבעיות, תעזוב אותם בידי המלאק. אז מכאן שבמלחמה אתה עושה חשבון, לא של הזכויות של אדם פלוני או אלמוני, אלא אתה עושה חשבון של הכלל. נכון? לכן אתה לא שואל את עצמך, האם הצנחן הזה שמשחרר את הר הבית, האם הוא אוכל למהדרין, כאשר למהדרין הוא רק כאשר קצת פחות מהודר. אתה לא שואל שאלות כאלה. כן? פסוק י' ב' וידי משה כבדים, ויקחו אבן, וישימו תחתיו, וישב עליה. ואהרון וחור, תמכו בידיו, מזה אחד ומזה אחד. ויהי ידיו אמונה עד בו השמש. הציור הזה הוא ציור תמוע מאוד. מה זה? יש פה, אתם רואים את הציור, הציור מאוד מעניין. רואים את משה יושב על אבן, קצת קשה לו, מרים את שתי ידיו, וצריך שיהיו שני אנשים שיתמכו, מזה אחד ומזה אחד, והם אהרון וחור. מה זה אומר? מי הוא משה? בהיסטוריה. נותן התורה, יפה. ואתה רואה שיש למשה שתי ידיים, והידיים האלה מתפשטות מחוץ לגוף של משה. מה זה אומר? שמלבד התורה של משה, יש עוד שתי תורות שיוצאות ממשה. נכון? וזה מפרנס כנראה את האומות. עד בוא השמש. מתי זה השמש? בוא השמש, מתי? עד סוף ההיסטוריה. עד סוף ההיסטוריה, מכוחו של משה, יש ידיו אמונה, מוסר שתי אמונות, לאומות העולם, מזה אחד ומזה אחד. האחד, מי שאחראי זה אהרון, ומהסל שני, חור. נכון? זאת אומרת, אם היינו לוקחים את תורת אהרון לבדה, או תורת חור לבדה, היינו מקבלים משהו אחר מתורת משה. תורת אהרון היא, מעניין מאוד, היא באה להעליל, כלומר, היא נותנת, יותר נכון, היא נותנת מקום לעגל. העגל בא מתוך השאיפה של העם לראות במשה דמות אלוהית. לקחו אדם, עשו אותו אלוה. אהרון, מהשיקולים שלו, שנצטרך ללמוד אותם, משלים עם הנטייה הזאת של העם. לא שהוא מסכים איתה, אבל הוא משלים איתה מסיבות שנצטרך ללמוד אותן. אז יוצא תורה שלמה, תורת אהרון, כשהיא מנותקת מתורת משה, הופכת להיות אחד מסגנונות האמונה, הקרוב לאלילות, שמצאו אצל אומות העולם, שהיסוד שלה זה החסד והאהבה. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות. ולעומת זה, חור. מעניין, מי זה חור? חור זה אדם שמוסר את הנפש כדי לא לעבוד עבודה זרה. כן? חזל אמרו שכשישראל עשו את העגל, הרי היה אהרון וחור. פתאום רואים אהרון פועל, חור לא עושה כלום. אז איפה חור? הם הרגו אותו. למה? כי הוא התנגד. היה שהיד. זאת אומרת שחור הוא בעל קנאות לאמונת הייחוד שאיננה יודעת פשרות. אז אהרון וחור מחזיקים את הידיים של משה והיו ידיו אמונה עד בוא השמש, עד אחרית ההיסטוריה. כן. יפה, יש משה ויש לו שתי ידיים. ככה אני זוכר שלמשה היו שתי ידיים. אמונת משה היא האמונה הבסיסית שממנה יש התפשטויות, מה שנקרא אצל הרב קוק הדתות הסעיפיות. סעיפיות הגנה מסתעפות מתורת משה. כן,
אמרת פעם
ששמש
זה
אירופה. כן, כן, זה חזל אמרו. כן, ששמש זה כוח של רומא.
אז
עד שרומא נופלת. זה כבר קרה, זה בסדר, אנחנו אחרי. כן.
אמרת שחור זה אמונה הישראלית?
לא. זאת אמונה של מסירות נפש על הייחוד. הוא נגד עבודה זרה. זה התוכן העיקרי שלו.
שזה האסלאם
גם? וואו, לא חשבתי על זה.
לא, אני לא חשבתי על זה.
וואי. אוי, באמת, אוי, לא ידעתי לתת שמות. פשוט הבנתי עם הפסוק שיש פה שני סוגי אמונה, אבל לא הבנתי למה זה מתאים במציאות. טוב, בסדר. כן.
למה הדבר הזה מופיע דווקא פה במלחמת
המלך? למה זה מופיע דווקא כאן? כי נגד מי המלחמה?
המלך.
נגד המלך. המלך זה האויב האבסולוטי. האויב האבסולוטי הוא מי שנלחם נגד הזהות הישראלית מצד מהותה. אז כשנלחמים נגד המלך, יש ההשפעה הישראלית לעומתם. נראה לי שמשהו לא ברור לך.
השפעה, בסדר, אבל כרגע נלחמים דווקא נגד
המלך,
אין פה שום
גורם
אחר.
מי זה
המלך? האויב
האבסולוטי. האויב המהותי. נכון? ולכן, כלומר, המלך מתנגד להשפעה של ישראל בעולם, לעומת זה, משה משפיע את השפעת ישראל בעולם. בסדר? כן, בבקשה.
שקושייה, הרי אהרון
וחור
עוזרים למשה.
נכון.
זאת הישראל,
האסלאם עוזרים? אתה נכנס כבר למחלוקת גדולה, אבל נגיד, הפסוק הזה מסייע לדעת הרמב״ם. כן, דת הרמב״ם, הנצרות והאסלאם, עכשיו נזכרתי בשמות, משפיעים, כן, מתקנים משהו בעולם, למרות כל הקלקולים שיש שם, אבל אומר הרמב״ם על זה נאמר, לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכיי. לפי דת הרמב״ם, הדברים הם ברורים לחלוטין שהדתות האלה השפיעו השפעה גדולה בעולם. כן.
מה העניין של האבן, ומי שמשה יושב, זה נראה לעם בחיתות?
אבן זה בסיס, נכון? זה שורש. כתוב משם רועה אבן ישראל. מתרגם אונקלוס, אבהן ובנין, די ישראל. כלומר, האב שורש בן ענף, ויש אחדות של השורש והענף אצל משה. כלומר, זה מדרגתו של משה, שאצל משה הפרטים כלולים בכלל. יש הערה של רשי, קצת קשה. למה ידי משה כבדים? בשביל שנתעצל במצווה ומינה אחר תחתיו, נתייקרו ידיו. קשה מאוד. משה נתעצל? הרי משה הוא זה שאומר ליהושע, בחר לנו אנשים. אבל זאת הפעם הראשונה שיהושע מופיע כאן. יהושע זה שעתיד לכבוש את הארץ. זאת אומרת שיש, מתגלה כאן איזושהי חולשה. דקה בין הדקה, אבל חולשה. אצל משה, לרדת אל קרקע המציאות. וזה כבר מבשר את אי כניסתו לארץ. ואז זה מבשר את זה שהמלחמה בעמלק תהיה ארוכה יותר מן הצפוי. ולכן יהושע יכול רק להחליש ולא לחסל. בסדר? כן.
זה מה שהסברנו, מה זה נתייקרו
לידיו? נתייקרו הכוונה כבדים. יקר בארמית זה כבד.
כבד, למה
רציתי
לשנות את המילה,
נתייקרו. זה לשון חזל. בסדר. כן, כבד וכבוד זה כמעט אותה מילה. כן. ויחלוש, פסוק י' ג', ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון, אבל שאלת השאלה, מה שחשבתי שאולי כן תשאלו, זה מדוע זה קורה כאן, כל המלחמה של המלך, ולא במקום אחר. כי זה לפני הר סיני. מה?
אבל ממש זה בגלל ששאלו אם יש השם קרבנו עם עין.
אבל למה זה בכלל קורה שהם שואלים אם יש השם קרבנו עם עין דווקא בשלב הזה? כי השאלה הזאת לא יכולה להישאל אחרי מעמד הר סיני. היא יכולה להישאל רק במעבר ממצרים לסיני. כלומר, בשלבי המעבר המלך מופיע. יש פסוק... שיהנה ימים באים, וליוצא ולבא, אין שלום מפני צער. אומרים חזל, מה זה אין שלום מפני צער? שאפילו תלמידי חכמים שכתיב בהם שלום, שנאמר שלום רב לאוהבי תורתך, אין להם שלום. מתי? כשיהיה היוצא והבא. מה זה ליוצא ולבא? אומרים חזל, במסכת חגיגה, זה היוצא מתלמוד לתלמוד. איזה תלמודים אתה מכיר? בבלי וירושלמי. בבלי שייך לגלות, ירושלמי שייך לארץ ישראל. במעבר מארץ ישראל אל הגלות, בא עמלק. כן, זה המצב של וליוצא ולבא אין שלום, אפילו תלמידי חכמים. כלומר, עמלק מנסה את כוחו אז. כשאנחנו במצרים ממש, אין המלך שום כוח, כי פרעו אחראי עלינו, וכי המלך יעיז להיכנס בנו? הרי פרעו לא ייתן לו. וכאשר אנחנו בארץ ישראל, המלך לא יכול עלינו, יש לנו מלך. אז מתי הוא מנסה את כוחו? במעבר. כבר הסתיימה הגלות, עוד לא קמה המדינה. אז המלך מגיע. ולכן הדבר הזה הוא קטגוריה שחוזרת על עצמה בהיסטוריה, והיא כתובה גם פה, ויאמר השם אל משה. כן. של מה של?
יפתח.
יפתח, כן.
הוא לומד שיהיה חשם איתנו, זה יציאת מצרים, כי הוא קרא את הלב, יציאת
מצרים. אני לא יודע על מה אתה מדבר. יפתח מעולם לא אמר דבר כזה.
אה?
יפתח מעולם לא אמר דבר כזה.
גדעון. שהוא קרא. גדעון.
גדעון. אז גדעון זה לא יפתח. כן, מעשה של גדעון שהוא אומר, שהשם הוציאנו ממצרים. משם הוא שואב את את הידיעה. כן? יש השם בקרבנו. נכון. כי זה עוד לא התברר. ממתי יודע גדעון שהמוציא אותנו ממצרים הוא השם? מאז שבמעמד הר סיני השם אמר, אנוכי השם אשר הוצאתי לך. אבל כאן זה לפני מעמד הר סיני. בסדר? יש זמנים של חוסר בירור. בזמנים של חוסר הבירור מגיע המלך. כן? חזל אמרו, המן מן התורה מנעין, שנאמר, המן העץ אשר אמרתי לך לבלתי יכול ממנו אכלת. מה זה המן העץ? המן אותיות המן, אבל מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא שואל את אדם הראשון שאלה. אם אתה שואל שאלה למישהו, סימן שזה לא יודע. אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא יודע. יש ספק כביכול בהנהגה האלוהית. עכשיו, חזל אמרו, למה הקדוש ברוך הוא דיבר בסגנון של שואל? כדי להיכנס עמו בדברים, לימדה תורה דרך ארץ. אבל הצורך להיכנס עמו בדברים, שהוא הצורך שיהיה דרך ארץ, זה עצמו השורש של הספק. ולכן בא שם המלך. כן. כן, תודה.
לא הבנתי למה משה רבנו מתעצל לעשות
את המלחמה
בעצמו.
הרי
בסוף
שנת
הרבה
הוא נלחם
כנראה.
אחרי 40 שנה הוא למד את העסק. כי זה שיש צורך בדרך ארץ, סימן שיש גורם חיצוני שהוא קודם לתורה, שבו יש צורך שהאדם יפעל מצד האוטונומיה השלמה שלו. זאת אומרת, הוא צריך להיות מנותק מן האלוהות במידת מה כדי לפתח את הדרך ארץ. וזה השורש של המלך. אתה איתי? טוב. ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר. זה מעניין. צריך עכשיו שיהיה ספר. זה נורא. הרי אתם מכירים את הפתגם הידוע, שלכתוב זה ההפך של לזכור. מדוע אני כותב רשימת קניות? כי אני לא רוצה לזכור. אני רוצה שהנייר יזכור במקומי. נכון? כלומר, הכתב הוא נפילה במדרגה. הזיכרון הלך לאיבוד. זאת אומרת שמשהו בוודאות, בערנות הרוחנית השלמה, נשחק בעקבות המלך. כתוב זאת זיכרון. עכשיו צריך לכתוב זיכרון, אבל איפה יהיה הזיכרון? בספר. כן, אבל למה צריך עדות? כששוכחים. כשדיין רואה את הרצח, הוא לא צריך שיהיה עדים. זהו, זה בגלל המרחק. כלומר, ההחלשה יוצרת הצורך בכתיבה. כלומר, הכתיבה הזאת ירידה במדרגה. אם היינו זוכים, התורה לא הייתה נכתבת. אז מה היה לנו? תורה שבעל פה. בגלל נפילת העולם, אין ברירה, חייבים לכתוב. אז כותבים תורה שבכתב. ההתחלה של התורה שבכתב זה כאן. וזה ממשיך, יש שני ספרים ששייכים לתורה שבכתב. האחד, חמישה חומשי תורה. השני, מגילת אסתר, נכון? מגילת אסתר, כתוב עליה דברי שלום ואמת. אומר התלמוד, מכאן שצריכה סרטוט כאמיתה של תורה. כשכותבים את מגילת אסתר, ההלכה של כתיבה, ההלכות של כתיבת אסתר דומות בכמה דברים, בין היתר בצורך של הסרטוט, להלכות ספר תורה. זאת אומרת, כביכול, יש משהו מן התורה, שהוא חיצוני לתורה, שצריך להיכתב ולהינתן. המגילה. וכאן נרמזה המגילה לפי חז"ל. כתוב זאת זיכרון בספר, ושנים, ושים באוזני יהושע. כן. נכון. כלומר, במגילת אסתר לא כתוב שם השם, וגם לא רשום שם אלוהים. זאת אומרת, שמגילת אסתר היא המגילה של האסתר. נכון? זה איפה שהקדוש ברוך הוא פועל מתוך הסתרת עצמו, זה היסוד של המלאק. נכון? אז ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. אם רוצים למחות את זכרו של, של מישהו, מה צריך לעשות? לא לכתוב אותו. נכון? ופה זה כתוב בספר שלא יימחק לעולם. ספר התורה. אז יש פה סתירה פנימית. מחו, אמחה את זכר המלאק, הזכרת אותו עכשיו. אנחנו תקועים איתו לנצח. מה התשובה? מה אתה רוצה?
למה
אתה עושים באוזני
יהושע?
למה
צריך
לשים בסיום?
למה שזה לא
יישאר אצל
משה?
זה בתור תורה שבעל פה. כן? כלומר, בשים באוזני יהושע בתור תורה שבעל פה.
למה
ליהושע? תגיד, מי עושה מלחמות? המלך או הכהן? אז זה המלך. אז בשים באוזני יהושע. כי מחו אמחה את זכר המלאק. מה התשובה לקושי שיש בהזכרתו הנצחית? מתחת השמיים. מכאן שאסור למחות את עמלק מעל השמיים. נכון? מתחת השמיים ההופעה שלו היא מקלקלת מאוד, אבל מעל השמיים יש לו מקום, נכון? לכן אסור למחות, זה אחת מההלכות של מחיית עמלק, סעיף י' סעיף קטן ג' לא למחות את זכר המלאק מעל השמיים. בסדר? ויבן משה מזבח, ויקרא שמו, כולם יודעים, כן, איך לא מוחים את המלאק מעל השמיים. ויבן משה מזבח, מה, איך, מה? כן, נזכרתם עכשיו לשאול. היה אפשר למחות את המלאק מעל השמיים בתפילה, בפעולה מיסטית. כן? כלומר, היינו מבטלים את השר של המלאק, היינו מבטלים את התפקיד שמלא המלאק בתוך הכלכלה האלוהית. זה אסור למחות. ויבן משה מזבח ויקרא שמו השם ניסי. מה זה ניסי? מה זה ניסי? נס זה מלשון דגל, נכון? כן, שהוא ציונה, נס ודגל. זה גם יכול להיות מלשון ניסיון. מי שמעמיד אותי בניסיון. זה התפקיד של המלאק. ויאמר כי יד על כס יא. חסרה אות במילה כיסא. א' ובשם השם חסרות שתי אותיות. ו' ה'. זאת אומרת שאמרו חז"ל אין הכיסא שלם בין השם שלם. כל זמן שהמלאק בעולם. מלחמה לשם בא המלאק. מדור דור. אז מה זה יוד ה? זה מה שהמלאק לא יכול לפגוע בו. נכון? יוצא שהשם האידיאלי של הקדוש ברוך הוא יה, והשם הלא אידיאלי זה זה שכולל את המציאות של יוד ה וו ה. כלומר, הוו והה הם המציאות. המציאות השבורה. יש בעברית מילה הווה. מכירים את המילה הזאת? הווה. מה זה הווה? מה? שבר. שבר, נכון? להוותי. כן, לו שקול ישקל כעשי והוותי במוזניים יישאו יחד, כי אתה מכל ימים יכבד, על כן דבריי לאו, אומר, אומר יוב. כן, או דוד המלך אומר, עד יעבור הוות. כן, הווה זה שבר. איפה שיש וו, זה סימן שהיוד האידיאלית הלכה וירדה. ונהייתה וו. ברור. זה משהו מקולקל. לעתיד לבוא צריך שהוו ה יעלה למדרגת י' ה. וזה מה שכתוב ביום ההוא יהיה. מה זה יהיה? י' ה, י' ה. השם אחד ושמו אחד. בינתיים אנחנו במצב שהאידיאליות נשארת בשמי מרומיה, י' ה, והמציאות יש בה צורך בתיקון, כי המלאק מחרסם. אז מה שקרקי יד על כסייה, מלחמה להוויה במלאק מדור דור. ולכאן נרמזו ימי שאול וימי מרדכי ואסתר ולעתיד לבוא, כמו חזל, כל הדרשות כאן דורשים על מה ש... כל המאורעות העתידים להיות עם עמלק. עכשיו, מה? כן.
למה זה כמו שיוסף דווקא שזה שסובר חשבון אור?
דיברנו על זה כשלמדנו את הפסוק בבראשית, והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, נכון? אני לא יכול לחזור עכשיו. כן. נו. מה? עמלק
זה לא
אור,
זה רק
מלחמה פיזית?
זה מלחמה גם כאילו של רוח,
איש... זה ביחד. ודאי שזה הולך ביחד.
לא, אני מפתם, תרבויות שונות,
דברים
כאלה, זה קשור
לעמלק? למשל, הנאציזם, ברור שהוא עמלקי, כי הוא התנגדות מהותית, עצמותית לישראל.
לא, אבל הוא
במצא
פיזית להרוג, אני מדבר סתם.
יש עמלק שבלב, הספק. יש גם עמלק שבלב, הספק. יש דבר כזה, כן, ברור. ברור, יש דבר כזה, כן, אבל זה לא העיקר. מדוע? יש לי שתי שאלות עליך. א', למה אתה לא מקבל את דברי רש"י שקראנו, על פסוק י' ג'? שתיים, אם אתה חושב שבאמת הרגו את כולם, אז איך באמת נשארו את ימי שאול? סתם ככה טכנית, אני חושב, לוגית. זה בסדר, אבל מדוע אתה לא מקבל את דברי רש"י שקראנו, על פסוק י' ג'? עכשיו, אם אתם קוראים בספר שמואל, במלחמה של שאול נגד המלאק, כאשר, אז עוד לא הסברת לי, מדוע אתה לא מקבל את דברי רש"י שקראנו? אתה כן מקבל. כנראה משהו השתנה בינתיים. אז לא הבנתי, אז למה אז לא קיבלת? טוב, לא משנה. שאול נלחם במלאק, ולפני המלחמה הוא פונה אל הקייני. נכון? זוכרים את זה? הוא מבקש מהקייני לסור מתוך המלאק, והוא אומר לו, ואתה עשית חסד עם בני ישראל בצאתם ממצרים, ויסר קני מתוך עמלק, ואז שאול נכנס במלחמה. מה זה הסיפור הזה עם הקני? מי זה הקני? יתרו, נכון? עכשיו, יתרו הוא הטוב שבאומות העולם, נכון? הגוי הטוב ביותר שאנחנו מכירים. עמלק, הגוי הגרוע ביותר שאנחנו מכירים, והם חיו ביחד. נכון? כלומר, כנראה שהקצוות נפגשים זה בזה. באים להשלים זה את זה. ולכן כאשר באים לטפל בקצה אחד, צריך לסלק את הקצה השני. ולכן, אומר רבי אברהם בן עזרא, הוא צמדה מלחמת המלאק לבואו של יתרו. מיד אחר כך, וישמע יתרו. הוא שמע מלחמת המלאק. זה נוגע לו. ודאי, איך הוא שמע? הוא היה שם. פשוט מאוד. טוב, עד כאן להיום.